אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 133, בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 133, הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות. בשלהי אוקצין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. ויש להשכיל בו רבות. א', מאין הוכיחו שאין יותר טוב לישראל מהשלום? ב', שבהכתוב מפורש שהשלום היא הברכה בעצמה, שכתוב נתינה בעוז וברכה בשלום. ולדבריהם היה לו לומר נתינה בשלום. ג. למה נתחבר מאמר הזה לסיום השס? גם צריך להבין פירוש המילות דשלום ועוז והוראתם. וכדי לפרש מאמר הזה על תוכנו האמיתי, מוכרחים אנו לבוא בדרך ארוכה, כי עומק לב בעלי הגדה לאין חקר. ובצדק דיבר הרב בעל אפיקי יהודה, ז"ל, בפירוש דברי חז"ל על הפסוק סמכוני בשישות אלו הלכות, רפדוני בתפוחים אלו הגדות. ופרשו ז"ל, כי כל ענייני התורה והמצווה יש בהם נגלה ונסתר, כמו שכתוב, תפוחי זהב במסקיות כסף. דבר דבור על אופניו. אמנם ההלכות דומין לשישי יין, אשר הנותן לחברו מתנה גביע כסף עם יין, הרי תוכו וברו שניהם חשובים, שהרי גם הגביע יש לו ערך בפני עצמו כמו היין שבתוכו. מה שאין כן האגדות, המה נמשלים לתפוחים שתוכו נאכל וחיצוניותו נזרקת, שאין לה חיצוניות ערך של כלום, ונמצא כל הערך והחשיבות רק בהפנימיות והתוך. וכן בדברי הגדה אין בהפשטיות הנראה לעיניים שום מובן וחפץ, זולת בתוכן הפנימי הגנוז בהדברים, שאינם נבנים אלא על אדני חוכמת האמת המסור ליחידי סגולה. עד כאן לשונו בשינוי לשון.
זאת אומרת, חוץ מהפנימיות, אם אנחנו מגלים אותו, חוץ מזה אין כלום. כי הכל, אם אנחנו מפרשים בצורה חיצונית, זה בסך הכל ריק. שלא מתקיים, שלא קיים, שאין בו שום תוכן וכוח. ולכן, עד שלא משיגים את האמת, נמצאים אנחנו באיזה מציאות שלא מבינים כלום, יכולים לדמיין, יכולים לבנות לעצמנו כל מיני צורות, כאלו או כאלו, זה הכל לא משנה שום דבר בהתפתחות שלנו, הרוחנית, במה שקורה עם הגורל שלנו. אנחנו לא פועלים בעולם שלנו עד שלא נכנסים לשליטה בכוחות ההשפעה. ורק אז, במידה שאנחנו מגלים את המציאות האמיתית, אז אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו נמצאים, מה קורה. רק מעליון נלמד את התחתון. ולא שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, בחושך המוחלט, במצב שאנחנו לא מבינים מאיפה באות הכוחות, איך אנחנו מנועלים, איך אנחנו יכולים יחד עם זה להתחיל לחשוב שאנחנו יכולים לנהל את העולם, יכולים להבין מה קורה כאן, יכולים לעשות איזושהי תוכניות לעתיד. ודאי שכל הדברים האלו הם רק מחוסר ההבנה במצב שלנו. ולכן אומרים המקובלים, עד שאתה לא מגיע לשלמות, אתה פשוט תדע שכל המציאות שלך היא כלפי מצב האמיתי לא קיימת. זאת אומרת, אין לך יותר מה לעשות. אם אתה שומע את זה ואתה מתחיל להבין את זה, כבר הגעת לזה, זכית לזה, אין לך יותר מה לעשות, שום פעולה בעולם הזה במצבך היינו, רק לגלות את המציאות האמיתית. אז תתחיל להבין, ומתוך ההבנה תתחיל לבצע משהו ברור. כן, משהו נכון. מה?
התחלנו עכשיו ללמוד ספר כזה שנקרא פנים מאירות ומסבירות, הקדמה לספר הזה, מה זה, על מה מדובר, מה...
בעל הסולם שירגיש אחרי שהגיע להשגה שהעולם לא מבין חוכמת הקבלה בצורה הנכונה, א', ב', שכל החוכמת הקבלה היא כתובה בצורה שאי אפשר גם כן להבין אותה, ב', ג', שהארי אמנם שכתב עץ החיים, אבל כתב אותו בצורה מאוד מאוד מצומצמת, תמציתית כזאת, גם סגורה, כי בעצמו לא כתב, אלא זה סך הכל כתבו מהמילים שלו, כן? מר חיים ויטל כתב, ואחר כך במשך שלושת הדורות, עד שסידרו את הכתבים שלו, הציעו פעם מהקבר, פעם מאיזה ארגז, ועד שזה התגלגל, ועד שעשו מזה כבר ספר שמוכן לדפוס, זה עבר הרבה מאוד שלבים. אז הוא הרגיש שהוא נמצא מול הדור שעומד להתחיל את התיקון, ושיטת התיקון עדיין אפילו לא כתובה במקצת, בצורה איכשהו שאפשר להתחיל להשתמש בה. איך אנשים יקרו את הדברים שלא יכולים במקצת להתקשר אליהם כדי להזמין המאור מחזיר למותיו. ולכן הוא היה נמצא מול המצב הריק. לא שמעתי, לא אגרות, לא כתבי רבה שאנחנו כבר לא הקדמות שלו, לא 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 מאמרים שלו, לא שום דבר. כן, תתאר לעצמך המצב, כן? וגם כן בחוכמת הקבלה, לא פתיחה, לא תלמוד ספירות, לא, 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 לא שום דבר. אלה כתבי ארי בלבד, וגם כן בצורה כזאת שמה לעשות. נו, יש עוד כלח פתחי חוכמה, זה של הרמח"ל, כן? וקצת מאגרה, כאלו דברים, אבל נו, יש אייזק חובר עוד ספר טוב, אבל זה ממש אין משהו שאין משהו יסודי. ואז הוא לקח ספר היסוד שבחומת הקבלה מהארי, שזה עץ החיים שלו ידוע, שהוא ממש שם הוא מסכם את הכל, והתחיל לעשות עליו פירוש. זה היה בשנות ה-30, וכי עשה פירוש, הוא כתב מאוד מהר. כי אם ישב וכתב, זה ממש חודשים וזהו. ואז הוא עשה פירוש על העץ חיים, שזה נקרא פנים מאירות ומסבירות, זה פירוש על עץ החיים של ארי. שמתוך זה עץ החיים התחיל להיות ברור. אני זוכר רבה שאיכשהו סיפר, הוא אמר שנו עכשיו נעשה לנו ברור מה קורה, כאילו מה צריכים עוד יותר. אחרי כמה שנים ראינו שזה לא מספיק. אז התחיל תלמוד עשר הספירות, שזה התפתחות. גם כן באמצע היה ספר, איך קוראים לזה? הצילות? לא, אני לא זוכר. היו עוד כמה ספרים שהתחיל לכתוב ועזב. וזהו. אבל תלמוד הספירות זה בעצם הסיום של הכל. ששם כל מה שיש בפנים מאירות ומסבירות, כל הדברים הטובים, הנכונים, זאת אומרת, הנכונים לנו, לא שנכונים או לא נכונים, אלא המתאימים לנו, כן? הוא העביר את זה לתלמוד הספירות, ועוד הוסיף, כן.
אבל פה, זה הקדמה לפנים מאירות ומסבירות, זה אחרי שהוא הקדמה. כתב, הוא כתב את ההקדמה הזאת?
כן, כן.
אז מה המיוחד בה דווקא, מכל ההקדמות שלו, שהיא הראשונה?
לא, ההקדמה לספר זה הסבר על הסיבה למה הוא כותב את הספר, כי אנשים שמכובדים, הם לא סתם כותבים משהו, הם כותבים לפי הצורך, אם יש לו משהו להגיד לעולם. כי אחרת, אתה זוכר מה הוא כותב, לגילוי טפח וכיסוי טפחה, אמת לעשות, כן? שכמה שפחות, שתיקה זה שווה יותר מדיבור. ולכן, ודאי שהוא מגלה כאן למה הוא כותב, למה כתב את הספר, למה כתב הסבר על כתבי הארי. וזה עניין של ההקדמה, וחוץ מזה, בהקדמה בדרך כלל מסבירים גישה כללית לחוכמה, לספר, כדי שהמעניין מעיין שהוא ידע איך לגשת לספר, באיזה צורה לקייל את הראש שלו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, כדי להיכנס בצורה הנכונה לספר עצמו. כי הספר זה איזה מין דרך שהמחבר לוקח אותך כדי להעביר אותך באיזה שלבי ההתפתחות. ויכול להיות שאתה לא תבין אותו אם אתה לא תהיה מוכן לאותה תוכנית, לאותו ראש שלו. אתה צריך להיות, ללכת איתו יחד. אז כדי להכין אותך בזה, הוא כותב הקדמה. כן.
בתחילת ההקדמה מוזכרת המילה שלום. מה מיוחד במילה הזאת?
אני לא יודע, צריכים לקרוא. אני מצטער. זה הוא אומר שהוא הולך לברר, אז למה עכשיו שואלים? עוד לא גמרנו שום דבר. הוא אומר, השם מברך את עמו בשלום. למה שלום? זה הברכה שהיא באמת, לזה צריכים להגיע. מה הקסם הזה שבמילת שלום? נראה. בבקשה.
אנחנו ממשיכים בסוף טור א' במילים ומי יהין. ומי יהין להוציא זה מלב ההמון ולברר דרכיהם, שאין השגתם שלמה גם בשני חלקי התורה הנקראים פשט ודרוש. אשר סדר דלת חלקי התורה פרדס לפי דעתם, שמתחילה מבינים הפשט, ואחר כך הדרוש, ואחר כך הרמז, ובסוף הכל מבינים הסוד. אמנם איתה בסידור הגרא ז"ל, שתחילת ההשגה מתחלת מהסוד, ואחר שמשיגים חלק הסוד שבתורה, אפשר להשיג חלק הדרוש, ואחר כך חלק הרמז, ואחר שזוכה האדם להשתלם בגימל חלקי התורה האלו על בוריים, אז זוכה להשיג חלק הפשט שבתורה. והיינו, דאמרו ז"ל, במסכת תענית, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. כי לזכייה גדולה אנו צריכים להבין בפשטי המקראות, להיותנו מחויבים להשיג מקודם ג' החלקים שבפנימיות התורה, אשר הפשט מלביש אותם, והפשט לא יופשט, ואם עדיין לא זכה לזה, לרחמים גדולים הוא צריך שלא יהיה נעשית לו סמה דמוות, סמה מוות, חס ושלום, ולהפוקי מטענת המתרשלים בהשגת הפנימיות, ואומרים בליבם, דיינו בהשגת הפשט, והלוואי שנשיג אותה, והיינו שמחים בחלקנו, שדבריהם דומים למי שרוצה לעלות על המדרגה הערבית, בטרם שיפסוע על ג' מדרגות הראשונות.
זאת אומרת, לא כמו שהעמך חושב שהוא מתעסק בפשט או מתעסק בחושך. העמך הכוונה כל אחד שלא הגיע להשגה. אלא ההשגה מתחילה מסוד. זאת אומרת, דרגה הראשונה שאליה נכנסים בעלי ההשגה היא נקראת סוד. אליה עוד צריכים להגיע. ואחר כך דרוש, ואחר כך רמז, ואחר כך פשט. כן? אז כל הדרגות האלו הם לבעלי השגה, והוא מסביר לנו את זה במקום אחר, שזה ארבע עולמות הבייה. כן? פשט, רמז, דרוש, סוד. ש... סוד זה עשייה, ודרוש זה יצירה, ורמז זה הבריאה, והפשט זה הצילות. שרק מי שמגיע לעולם הצילות, בשבילו זה הכל פתוח, הכל ברור. כן. נו?
אתה יכול אולי להסביר מה קרה לתרופה הזאת שהיא שמה חיים? שמקובלים גם כתבו את זה כך שזה אנשים יוכלו להשתמש בזה במשך הדורות, שפתאום זה נהפך לסם המוות. איך, מה קרה פתאום שזה השתנה?
לא במשך הדורות, וכל דור ודור. וכל דור ודור. התורה ניתנה, זאת אומרת, הלימוד על הרוחניות, זה נקרא תורה. כן? שזה מדובר, שזה, יש עולם הרוחני, שאנחנו, הנמצאים בעולם הזה, יכולים לגלות אותו, יכולים לעלות אליו בתכונות שלנו, לגלות אותו בתוכנו, לשנות את עצמנו, לגלות את הבורא שבנו, את התכונה, את התכונות ההשפעה והאהבה, את החיבור האמיתי בינינו, את העולם האינסוף שבו אנחנו נמצאים באמת. כל זה אנחנו יכולים לגלות. כדי לגלות את הדברים האלו, ישנה שיטה. שיטה היא לתקן את עצמנו, עד כדי שנגלה את המצב שבו אנחנו באמת קיימים. השיטה היא למשוך כוח עלינו שיתקן אותנו. התיקון הוא כלול משני פעולות. פעולה אחת, שאני מתחבר עם האחרים, משתדל להתחבר עם האחרים, כי אנחנו תוצאות מהשבירה ונמצאים בשנאה הדדית, ואז אני צריך להשתדל להתחבר בין כולם. במידה שאני משתדר להיות מחובר בין כולם, עוד פעולה, אני צריך למשוך האור שיתקן את החיבור הזה, שיקיים אותו. שתי פעולות, חיבור ולהשתדל להתחבר, כן? נטייה לחיבור והאור שיעשה את החיבור, יממש את החיבור. זהו. השיטה הזאת היא נקראת חוכמת הקבלה. על ידה מגיעים לגילוי הבורא. מה זה גילוי הבורא? גילוי הכוח, ההשפעה והאהבה בינינו, והמקיים אותו הכוח העליון. על השיטה הזאת כתבו בעלי השיטה המקובלים, בעלי ההשגה, בארבע שפות, בארבע סגנונות. שפת התנך, שפת ההלכה, שפת המדרש ושפת הקבלה. וכל הארבע שפות האלו הם מדברים על העולם, אותו עולם הרוחני. כי על העולם הזה אין לנו כאן מה להסביר. כולם כי בהמות נדמו, אין לנו כאן בחירה חופשית, אין לנו כאן להסביר שום דבר. אנחנו צריכים בעולם הזה להתקיים, נכון, אבל להתקיים כדי להגיע לעולם הרוחני. אז אנחנו מתקיימים. אם אנחנו לומדים את שיטת התיקון, שזה נקרא תורה בסך הכל, כן? בשפת או תנך או אגדה או הלכה או קבלה, לא חשוב באיזה שפה, כן? סך הכל זה נקרא תורה, ממילה אור או אורה, שאנחנו לומדים כדי לתקן את עצמנו. זה נקרא סם החיים, כמו שכתוב, בראתי יצרה ובראתי תורת אבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב. אם אני קורא את מה שכתוב לי על העולם הרוחני, ועל כדי שאני יעלה לעולם הרוחני, ורק לצורך זה ניתנה תורה, רק כדי לתקן את היצרה ולהביא אותי לעולם הרוחני, אם אני קורא אותה לא חשוב באיזה שפה, או בשפת התנך, או הלכה, או אגדה, או הקבלה, לא כדי להתקן, אני נעשה מזה יותר אגואיסט, יותר מגושם, יותר שונא את האחרים, יותר מחשיף את עצמי, ואני אפילו לא מודע לזה. לא מודע לזה. ואני נכנס לגנבות ולכל מיני לכלוך, ואני לא מודע שאני נמצא בזה, נראה לי שאני צדיק. לכן זה נקרא סם המוות. אתה נמצא במוות, אבל אתה נמצא בסם, שאתה לא מרגיש שזאת המוות, שמצבך זה המוות. זה הכל. יש לך עוד שאלה אחרי זה? נו.
הבנתי את התהליך, אבל מה עכשיו שהמקובלים נתנו לאלפיים שנה שבגלות את התורה לאנשים ללמוד אותה או להתעסק בה, מה זה היה בסדר? הם תקנו משהו? הם השתמשו בזה לטובה? מה היה שם בתורה
גלות,
עד עכשיו?
שאלה נכונה במקום. אנחנו קיבלנו את התורה כמו שקיבלנו על ידי אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, עד חורבן בית המקדש, רבי עקיבא, רבי שמעון, קיבלנו אותה. ובזה בעצם היא נגמרה. כל הארבע שפות, הכל הסתיים עם החתימה הזאת של התנך, תלמוד, אגדות, וזוהר. התחילה גלות. בגלות אנחנו מנותקים מרצון שלנו להתקדם ברוחניות. זה נקרא הגלות, כי אדם פועל מתוך הרצון. הרצון שלנו שנפל מדרגה רוחנית, ואהבת רעך כמוך בזמני רבי עקיבא, לשנאת חינם, הוא הביא לחורבן בינינו, לניתוק בינינו, וכתוצאה מזה הפסקנו להרגיש את העולם העליון, וזה נקרא גלות. כתוצאה מזה גם כן קרה גלות הגשמית, שנשבר, נחרב בית המקדש, ויצאנו לגלות הגשמית מארץ ישראל. קודם כל זה היה גלות הרוחנית, הרבה שנים לפני גלות הגשמית, שקיבלנו על עצמנו מוסר של אומות העולם, והתחלנו לחשוב על הקבלה במקום ההשפעה, וכשיצאנו מזה נפלנו מדרגה רוחנית, אז כתוצאה מזה גם כן קרה גם כן חורבן הגשמי, ונמצאים בחורבן גם גשמי וגם רוחני, וחושך. בחושך הזה היינו צריכים להיות עד סוף מאה ה-20. בזמן הגלות מה אנחנו עושים? אין מה לעשות. אנחנו בזמן הגלות מתעסקים במה שאנחנו מסוגלים להתעסק, במה שרצון שלנו מחייב אותנו להתעסק. כן? אז יש עניין של ירידת הדורות, שאין מה להשוות. אותם הדורות שהיו מיד אחרי החורבן, אמנם שהם כבר יצאו מהרוחניות שהיה לפני החורבן, אבל בכל זאת הם היו אחרות מהיום. יש ירידת הדורות, שבכל דור ודור, תראה, רש"י זה 1,000 שנה אחר החורבן, כן, אחר כך עוד חכמים, כולם היו בעלי השגה גדולים, כולם. הם היו, כל אחד כתב בסגנון כזה שהוא לא מאפר את הגלות. לכן אי אפשר לראות שום דבר. עד הארי, כמעט ואין לנו ספרים בחומת הקבלה. יש בסגנון, בשפת הקבלה. הארי זה תחילת ההתעוררות, סיום הגלות. משיח בן יוסף. ולכן אנחנו כאן היינו צריכים להתקיים, ואין חובה על אותם הנשמות שהיו בתוך הגלות ב-2000 שנה האלו, שהם לא תקנו את עצמם. כן? אין חובתם להתקן. חובתם היה דווקא להיות בגלות ולסבול והתקלל עם כל אומות העולם. כן?
עכשיו אני מפחד, אז מה, אני הולך לקחת את התרופה הזאת, עכשיו אני מפחד שזה יהיה לי סם המוות. מה האינדיקציה שלי שאני לקחתי את התרופה עם ההוראות היצרן הנכונות, שאני לא...
בגלות אתה נמצא בסם המוות, אתה חייב להיות בסם המוות, לכן בגלות אתה לומד בצורה פשוטה על מנת לקבל וכן הלאה, וגם כן אני אומר לך שעד לפני... 300 שנה, בוא נגיד, עד בעל שם טוב ותלמידיו, הרבה אנשים היו בהשגה, הרבה אנשים היו בהרגשה רוחנית, הרבה אנשים הרגישו ויבינו שזה ככה. אפילו רבה שהיה אומר, הוא אומר, אפילו בתחילת מאה ה-20, בכל זאת, אנשים היו איכשהו מרגישים שדבר הזה קיים. וכמו שאתה רואה ההתפתחות הגדולה הזאת הטכנולוגית, כן, מזמן ההשכלה והלאה, ובמיוחד במאה ה-20, זה נעשה ממש החושך הטוטלי. ואנשים איבדו אפילו את ההבנה הזאת שיש משהו חוץ מהחיים האלו, שיש עניין של השגה. זהו, עלינו רק להתעורר. כן.
בכל זאת, למישהו שעכשיו שומע את זה, הוא יכול באיזה משהו לדעת שהוא יכול לקחת את מה שלומדים כסם החיים, לא סם המוות, מה האינדיקציה שהוא הולך בדרך שזה כן...
האינדיקציה היא מאוד פשוטה, וכולם יודעים עליה. כולם יודעים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. פשוט מאוד. אין לך חוץ מזה שום דבר. אם אתה לומד כדי להגיע לכלל הזה, שבכל פעולה, בכל תפילה, בכל מצווה, בכל דבר שאתה עושה, אין? או אתה לא עושה, לא חשוב מה, אם אתה מתכוון להגיע ואהבת לרעך כמוך, כן? לכולם, לכל העולם אפילו, כמו שכתוב, וכולם מדעו אותי מקטן ועד גדלם. כן? כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. ממש. כן? אבל לפחות לקרובים עליך, כאילו, כן? אבל ממש כמוך. אם אתה מתכוון לזה, אם אתה מחובר לזה, אם אתה ממש רואה את זה כמטרה, כמו שהתורה כתבה לך, אז אתה נמצא שלומד תורה נכון. אבל לא שאתה נזכר על זה לפעמים, אלא בכל רגע ורגע, בשביל זה אתה קיים. בשביל זה אתה לומד, בשביל זה אתה מתפלל, בשביל זה אתה מקיים מה שאתה לא תעשה. זאת חייבת להיות הכוונה שלך. הראשונה והאחרונה, אין חוץ מזה כלום, כי זה כלל של כל התורה. זה הכל. נו? או לפחות, אם אתה רוצה ללמוד איזה ברגל אחד, על רגל אחד, אז אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. לפחות בצורה כזאת. אבל כשאתה מברר את הדברים האלה וכל הזמן מדייק עליהם, זה סימן שאתה לומד סם החיים. שאז שאתה לומד מגיע אליך ומתחיל לברר לך, אתה נמצא בזה, לא נמצא בזה, עד כמה אתה נמצא בזה, וזהו. אדם פשוט, הוא לא צריך להיות חכם גדול, הוא לא צריך לדעת שום דבר חוץ מזה. כי נפלנו בחורבן בית המקדש מאהבת אחים לשנאת חינם. עכשיו אנחנו צריכים לגלות שאנחנו נמצאים בשנאת חינם ולעלות בחזרה לאהבת אחים. זהו. ואין חוץ מזה שום דבר בתורה. רק להביא לאהבה. כן.
אז למה בתקופה שלנו דווקא חוכמת הקבלה יכולה לעזור בעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך?
כי חוכמת הקבלה היא מביאה לך מהאור המחזיר למוטב. עכשיו, שאתה אומר, בסדר, אני רוצה להגיע למה שתורה אומרת. כן? נגיד שאתה רוצה להיות קשור לתורה. אני לא מדבר על איש שבכלל לא שייך לזה. ובתורה כתוב, ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה. איך אני מממש את זה? זאת אומרת, זה הכלל, זה החובה, זה הסוף הדרך. איך אני מגיע לזה? אז אומרים לך, המאור שבא מחזירו למוטף. יצר רע יש בך, ברוך השם. כן? ואתה צריך רק מאור. מה זה נקרא מאור? מאור המחזיר למוטף, בזמן הלימוד אתה ממשיך אותו, אותו המאור. אז איך להמשיך אותו? מה יותר כדאי לקרוא? אז מקובלים אומרים, הכי כדאי לקרוא לאדם המודרני בימינו בשפת הקבלה מה שכתוב. כי כל הארבע שפות, כן? שפת התנך, שפת ההלכה, שפת האגדה או מדרש ושפת הקבלה, כולם מדברים על התגלות הבורא לאדם. כולם מדברים רק על זה. כל התורה זה התגלות השם לנברא. אבל יש בהתגלות הזאת שאתה לומד כוחות שונים. אם אתה איש מגושם, אם אתה כבר במאה ה-21, אז בשבילך הכי מועיל זה מה שכתוב על הרוחניות, על הפעולות הבורא, בשפת הקבלה. זה הכי מועיל לך למשוך המאור שיתקן אותך, מה שנקרא מחזיר למוטב. אם אתה היית מלפני כך וכך שנים, כמה דורות, מאות שנים אחורה, אז היה מספיק לך ללמוד גמרא, או איזה הלכות, או אפילו סתם חומש, והיית גם מזה כבר מתפעל ומגיע לאיזה עיירה, כי היית הרבה יותר זך מהיום. מאיפה אתה יכול לראות אתה מתקדם או לא מתקדם? אולי אתה יכול להתקדם על ידי לימוד הגמרא. מסביר לך בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או מרחו איך? עוד חב בית, כן? בהקדמה לטעס, או מרחו בהקדמה לשאר הקדמות, שאתה יכול להתחיל מהגמרה. אבל אם אתה מתכוון לתקן את עצמך לאהבה, כי זה כלל גדול בתורה, ואם אתה רואה שתיקנת את עצמך תוך 3 שנים, כן? שם דברי רבי יוסי, רבי תנקמה, זה שם הבדל. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה נותנים לך ערכת זמן, 3 שנים, אם אתה ב3 שנים משיג את הרוחניות על ידי לימוד הגמרא, אתה איש מיוחד, השגת. אבל אם לא, סימן שאתה לא איש מיוחד, ואז אתה חייב לבוא לחוכמת הקבלה, זאת אומרת ללימוד, לשפת הקבלה, שזה אותו דבר, מסבירים על אותה רוחניות, רק שם מדברים בגמרא על כוח טוב וכוח רע, השפעה וקבלה, כשור וחמור ופרה וגנבות ורציחות וכן הלאה, כן? אבל מדברים על הפעולות רוחניות רק במילים הגשמיות, כן? ולכן אתה לא יכול בדיוק לכוון את עצמך לתיקון הנשמה, כי ברור לך בעולם הגשמי על מה מדובר, ולכן אתה שוכח על הצורך הגבוה לתקן את הנשמה. מה שאם כן, אם אתה לומד חוכמת הקבלה, שם אתה לומד ממש מסכים, אביות, כוח התגברות, כוונה על מנת להשפיע, כמה כן, כמה לא, ולכן אתה נמצא בלימוד שהוא מדבר על נושא עצמו, ולא באיזשהו רמז או דרוש או סוד. ולכן אתה חייב לעבור אחרי 3 שנים, או שאתה מיד בוחר חוכמת הקבלה, כי אתה יודע על עצמך מי אתה, זה על בטוח, או שאתה רוצה לנסות בינתיים בפשט, בגמרא, מה שנקרא פשט בעמך, תנסה. אבל בכל זאת תדע שאם אתה לא עובר לשפת הקבלה אחרי 3 שנים, אתה נמצא בעבירה גדולה ביותר, כי אתה לא מתקן את הנשמה ולא מגיע ליישום מטרת הבריאה, מה שמוטל עליך. זה הכל. סבא, כן.
רב, בסוף טור א' במאמר, בסוף טור א' יש שם סדר של הפרדס, אבל יש שם איזה שוני, הדרוש מופיע לפני הרמז.
זה לא חשוב.
זה לא חשוב.
כן, אז
חשבתי שיש איזה משמעות מסוימת.
לא חשוב, לא, לא, לא. טוב, אין משמעות. הכל, הכל, בהרבה כתבי מקובלים יש לך כל מיני כאלו, כאילו שגיאות, כאילו טעויות. זה חוסר, לא, זה לא שהוא יודע, זה פשוט, כך כתב. אנחנו משאירים את זה. זהו. צריכים לראות את זה כי אנחנו יודעים שהסדר הוא כך. נכתב אחרת, נו. כן.
אנחנו אומרים שדווקא המאור המחסיר למוטב הוא שמגלה את הרע. עכשיו, איך בן אדם שלא לומד את חוכמת הקבלה, וכמו שאמרת עכשיו, דווקא מתחיל בגמרא או בדברים אחרים, בכלל יבין כמה הוא רחוק מ"ואהבת לרעך כמוך" אמיתי? כי הוא חי באיזה תחושה שהוא דווקא "ואהבת לרעך כמוך" ועוזר לזולת ומשפיע לזולת.
לצערנו, כן.
אז איך הוא בכלל יגיע למצב שהוא נזהר מסם המוות הזה? הוא בכלל לא בהכרה.
אני לא יודע. עליי לתקן את עצמי ולהסביר לעולם מה שיטת התיקון, אבל לא להגיע לאנשים ולדחוף להם את זה, אלא כל אחד אם מרגיש שזה שייך לו, הוא לוקח. אתה יודע, הפצה שלנו היא הפצה פסיבית, לא אגרסיבית, בוא נגיד כך. כן.
אולי אני אשאל את זה אחרת, איך אנחנו יכולים להסביר לאדם
אנחנו לא מסבירים? אנחנו לא מסבירים? פשוט מאוד. אנחנו לא מסבירים. אני לא הולך לאדם להסביר שהוא רע, אגואיסט, שהוא לומד אולי תורה בצורה לא נכונה או משהו, חס ושלום. הוא עדיין לא בשל לזה, ולא עליי לבוא ולתקן אותו. כן?
לא התכוונתי לאדם שזה, שכבר בחר בזה. נגיד, היום יש כל מיני אנשים שמתחילים איזשהו חיפוש, מתעורר בהם איזשהו רצון למשהו מעבר.
אני אגיד לך עוד יותר. היו כאן הרבה אנשים שהגיעו לכאן, התפעלו מאוד ממה שקורה כאן, אחרי חודש ימים, נגיד, עזבו, והלכו ללמוד לישיבה או לאיזה מקום. אז אני משהו עשיתי איתם? ראית דוגמה כזאת שאני רצתי אחריהם, משכתי אותם בחזרה, חס ושלום, כל אחד בדרכו. אני לא, אתם לא מבינים, אסור לנו את זה לעשות. אנחנו רק לרשעים, לאלו שמרגישים את עצמם שהם לא צדיקים, ושהם צריכים לתקן את עצמם, ושכאן המקום שלהם בלבד. וחס ושלום, לא מגיעים בכוח לאף אחד ולא משכנע. לא, אסור לנו לשכנע, או לא. אני אתם לא מבינים, אבל אתם רואים, אני רגוע מאוד כלפי כל הפלגים וכל האנשים שישנם בעם. אני צריך לדאוג רק לפרסם את חוכמת הקבלה בצורה כמה שיותר רחבה ולכולם, חלון ראווה הגדול ביותר שכולם יראו אותו, לא יותר מזה, ולידו דלת הקטנה, כניסה למקולת. כן? זהו, איפה שמוכרים אותה, לא מוכרים אפילו, מקבלים חינם. כן? זה הכל. חלון ראווה גדול. אף אחד שלא יהיה ליד החלון ראווה, ינפנף שם עם משהו, שם בעל הבית ישתגע, משהו, שום דבר. כן? כן, ניתן לבחור, אורח. כן.
Okay, in English. Let's suppose this scenario. Right now, astronomers identify that a comet is heading towards our planet. It's going to hit the planet and destroy it in 48 hours. And we see people on the screens running home. There are people getting SMSs. I'm thinking about my wife and kids.
בוא נדמיין רגע את הסריט שתוך 48 שעות אסטרונומים אומרים שכדור הארץ עומד להיפגע, ו... אני מאוד בלחץ, אשתי, הילדים, אני מקבל אס-אמסים וכן הלאה.
So it's a fact, it's confirmed that the comet will potentially destroy the planet in 48 hours, so you have a chance for one last lesson, to give us one last lesson. What do we do? Can we expedite time? Can we expedite this correction in 48 hours?
איך אנחנו יכולים להאיץ את התיקון ב-48 שעות האלה שנותרו לנו עד שכדור הארץ כביכול יושמד?
אם זה, אם אני לא יודע מה קורה שם עם הפלנטות ומה עם כדור הארץ וכל האלה שנופלים עלינו ומתקרבים עלינו, כן, אלה, אם אני מדבר על תוצאה או מזה או מאיזשהו סיבה אחרת, אם האנשים על פני כדור הארץ היו מרגישים שתוך 48 שעות סוף העולם, אתה מתקרב את כדור הארץ, נגיד, מתפוצץ מבפנים, מבחוץ, לא חשוב איך. השמש באמת עומדת קצת להתפוצץ. כן. אז, כן, כן. אז, מה שהיה, נו נגיד נעשה את זה כאיזה סרט. כולם היו נכנסים בכזה רצון גדול, לחפש איך להגיד ישועה, כן? אין כאן אפשר להגיד אחרת, כן? אולי היו שומעים שהכל תלוי ברצון. אם הרצון שלנו הגדול, אנחנו עכשיו כדי להינצל נכוון לחיבור בינינו סביב כל כדור הארץ ונרצה שהכוח העליון יתקן את החיבור שלנו, אנחנו מיד מגיעים אם הרצון הוא כך, כי זה חוק הטבע. אם הרצון הוא מזמין האור, האור פועל ומיד נעשה התיקון. אנחנו מיד, לא תוך 48 שעות, אנחנו מיד יכולים להגיע למצב שהאור משפיע על הרצון הכללי שלנו להתחבר. אנחנו מיד בתוך הרצון המחובר הזה מרגישים את העולם העליון. אם אנחנו כולנו יחד, אנחנו מפסיקים אז בהרגשת העולם העליון להרגיש את העולם שלנו, את המציאות שלנו, עם כדור הארץ ועם הכל, שיתפוצץ. אין כבר מה להתפוצץ. אין כבר מה שיפוצץ אותו. כי כל הפיצוצים האלו שאתה רוצה להגיד עליהם, זה כוחות האלו שאנחנו לא מסוגלים להתקן. אם אנחנו מתחברים יחד, לא העולם שלנו לא יתפוצץ, א', לא יבוא משהו שיפוצץ אותנו, כי אנחנו בחיבור בינינו מבטלים את הכוח הרע, לא חשוב מאיזה סוג, דומם, צומח, חי, מדבר, כן? א', וב', גם כן אנחנו מגיעים, אם זה רצון הכללי סביב העולם, שאתה אומר זה איזה ישועה הכללית חייבת להיות כאן, אז אנחנו מגיעים למצב שהעולם שלנו נעלם מהרגשתנו. ואנחנו כבר נמצאים בהרגשת החיבור, רק בהרגשה, רק ללא הגשם. לא הצורה הזאת שמוצגת עכשיו ברצון שלנו. הרצון שלנו כבר מצייר לנו צורת ההשפעה. הלוואי שיפול. אולי זה יעורר אותנו. כן.
אבל אם במצב הזה אני מסתכל ודווקא כל הסביבה שלי ובטלוויזיה דווקא להפך, רואים שכולם יופי 48 שעות, אז כולם
עכשיו מעשה חיים בינתיים.
כן, פורצים, הורסים, מה לעשות אז?
לא, אין לך 48 שעות, זה לא הזמן, זה אתה לא מציאותי. 48 שעות זה לא הזמן שיש לך לחיות. אולי ככה נשאר לי, אני לא רוצה להגיד לך, אולי ככה נשאר לי מישהו לחיות 48 שעות, גם כך, אבל לא יודע. אם אתה יודע שסוף מגיע בעוד 48 שעות, זה משהו אחר. הלא ידוע זה משהו אחר. אבל אם אתה יודע, אין לך כבר זה. הידיעת הקץ הזה מוחק ממך כל הדקות האלו שנשאר לך. לא. אלה רק תנאי. שאתה יכול להגיע שאתה שובר את הקץ הזה, שאתה מגיע לפניו. כן? אתה מתקרב לאיזה תהום, והאוטו שלך, כן, שאתה מתקרב באוטו, ומה שאתה רואה תהום ואוטו הופך להיות למטוס. No. זהו. אם אין לך פתרון כזה, שאתה עולה לדרגה מעל האסון, אתה כבר מת. אתה כבר מת. מה יש לך לעשות? קח איזשהו ליטר וודקה, תמלא את עצמך, וזהו, מה יש לך לעשות? אלה איזה סמים, מה עושים אנשים היום? כן? אלכוהול, סמים, כן?
איך להגיע לנחיצות כזאת?
זה אנחנו צריכים, זה נצטרך. או אנחנו בעצמנו, או חס ושלום, דרך הסיפורים כאלו. חכה. כן, או שאנחנו בעצמנו נזמין כזה מצב שזה יהיה נורא. מה? אנחנו נמצאים במצב המסוכן, בעל הסולם כותב על זה. נו, ומי מתפעל מזה? מי מתרשם מזה? זו הבעיה. מה?
זו בדיוק הבעיה. אז איך בכל זאת לשבור את האביות הזאת שמרדימה?
רק במאמץ הכללי בקבוצה, במאמץ מלאכותי, שמתחילים מזה שחבר'ה, בוא נתחיל לפחד. בדאגה בלפי ששפכני, בוא נתחיל לפחד. בוא נתחיל לדאוג. זה מה שרוצים ממך. אני לא רוצה, לא נראה לי, הכל בסדר גמור, מה יש לך? בוא תתחיל לדאוג. זה נקרא רצון שלא רצון. נקווה שאנחנו בכל זאת נתפוס את הראש. בזאת נסיים.
מספר הודעות לפני הסיום. הרצאה פתוחה של הרב לייטמן נערכת היום ובכל יום שלישי בשעה 19:00 בבית קבלה לעם רחוב ז'בוטינסקי 112 פתח תקווה. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. חמישי פתוח, חירוץ קבלה לעם מזמין אתכם ליום שידורים אינטראקטיבי וחי, הכולל שידורים חיים, פאנלים בנושאי חינוך ואקטואליה והשתתפות שלכם. בואו להגיב, לשאול שאלות ולהציע רעיונות בשידור חי. חמישי פתוח, יום חמישי הקרוב, החל מ-5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה בערוץ קבלה לעם ובאתר kabs.co.il. ועכשיו נעבור לקליפ בנושא.
יום חמישי מתקרב, המסך שלכם בבית עומד להשתנות. זה אינטראקטיבי, זה דינמי, זה ישיר, זה חי. חמישי פתוח, יום שידורי מיוחד בערוץ קבלה לעם. מתחילים עם שידור חי ורציף מהאולפן הפתוח. ממשיכים עם תיאטרון, משפחה ואקטואליה, טוקבקים והתגובות שלכם. סוגרים את הערב עם המהדורה המרכזית באולפן הלילה, דירוג גולשים, אורחים והמון הפתעות. אתם שואלים, אתם מדרגים, אתם מגיבים. חמישי פתוח, משודר גם באתר kab.co.il.
Pensar a su la mano, tú no partes.